נפתח במשנה. בסדר, קודם כל, שיהיה אצלך, ואני כבר אסתכל איתך. קודם כל, קישור לנושא הקודם, כי במה עסקנו בשיעור ביום שלישי? ניסינו להבין למה ברגל עצמו, אדם שהוא אבל, לא יכול בו זמנית גם לנהוג נהוגי אבלות, שמותר לנהוג אותם ברגל, לא כתוב בשום מקום ברגל, נהוגי אבלות לא כוללים איסור בשר ויין, ולכאורה היה ניתן לקיים חלק גדול מנהוגי אבלות ברגל, וניסינו להבין על מה ולמה הקביעה שברגל אבלות לא נוהגת. יהיה הסבר אשר יהיה, כן, אישית מאוד מדבר אליי הכיוון שהקושי הוא לא קושי טכני, אלא קושי הוא נפשי פנימי. המשנה שלנו עוסקת במשהו קצת שונה, שהוא כמובן מניח כבר בתוכו, בתוך המערך, הוא מניח את מה שנדון כבר, אבל הוא עוסק בשאלה של אדם שהתחיל להתאבל לפני הרגל, והנה בא אליו הרגל, עם הרגל, מה הרגל עושה, מה המפגש הזה, כן? כאן מה אומרת המשנה? רוצה לפתוח לנו את ה... אמרת את זה יפה, נו? קדימה, תקרא לנו.
עובד מתו שלושת ימים קודם לרגל, בדלה ממנו גזירות שבעה.
עכשיו שמתם לב במילה גזירות פה מה קרה, תסתכלו. בכתב היד כתוב
גזירות,
ואיך זה מנוקד?
גזירת.
שמתם לב?
זה כאילו להשמיד.
תסתכלו, הוא שם, המנקד, אני אספר לכם, המנקד ידוע שהוא לא הסופר של כתב היד. כלומר, הניקוד נעשה בשלב מאוחר. הנה דוגמה. סופר כתב היד, מה גרס במשנה? גזירות. לעומת זאת, המנקד חשב שיש בעיה בנוסח. איך אפשר להגיד גזירות שבעה? הוא העדיף להגיד גזירת שבעה, ולכן הוא שם פתח מתחת לרש, ומה הוא עשה לבא? מה זה העיגול הזה? עיגול זה סימן מחיקה. עכשיו, אותו דבר מופיע גם בהמשך, אחרי זה נחשוב עליו. שמונה ימים, סליחה? גם את ה...
הוסיף שם איזה היי.
הוא הוסיף את ההי.
אין זה בטל ממנו או בטלו ממנו?
ממנו וממנו.
כבר לא היה כתוב, הוא הוסיף את זה. יפה, היה וב לפני כן, יפה. זאת אומרת, היה וב לפני כן, נכון, אתה צודק, זה היה באטליה. בטלו ממנו גזירות שבעה. בטלה ממנו גזירת, מה ההבדל בין גזירת לגזירות? הם יכולים להגיד לי? מה ההבדל? מה ההבדל? כשאני אומר גזירת שבעה, מה שחשב המנקד שצריך להיות, אז מה זה גזירת שבעה? שבעה במרכאות כפולות, הגזירה הזאת, כלומר התקופה הזאת, כן? היא בטלה. אם אני אומר גזירות שבעה, מה המילה גזירות, למה היא מתכוונת? נהוגי אבלות. אותם נהוגים שנוהגים אותם בזמן השבעה, הם בטלו.
אם זה עולה או לא.
עכשיו אתה שואל כבר שאלה נוספת, אחרי שראינו שיש פה שני ניסוחים, ואחרי שאנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו מנסים, מסבירים כל אחד, אתה שואל מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין לקרוא לנהוגי אבלות גזירות שבעה לבין לקרוא לתקופה גזירת שבעה, כן? מה שאני יכול להעיר, שזה גם מופיע בהמשך המשנה, כן, מה נאמר בהמשך המשנה?
שמונה ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת...
אותו דבר, היה כתוב, כנראה בטלו ממנו גזירות 30, ומה עשה המנקד? אותו דבר, אתה הפך את זה להי, ושינה את הגזירות לגזירות לגזירת, אז בוא נאמר ככה, זה גם על שבעה וגם על 30, כן? ואז המשנה ממשיכה מפני...
לפני שאמרו 30, שבת עולה ואינם מפסקת.
כן, וכאן מה קרה ל-30? שימו לב, הוא לא ניקד אותו, ומה הוא שם עליו? קו. ראית? ומה ניסה המנקד לומר לנו? שלדעתו יש כאן טעות, צריך להשמיט. צריך להשמיט את המילה.
30.
את המילה ה-30, כן? כי לכאורה אין פשר למשפט. מפני שאמרו 30 שבת עולה ואינה מפסקת, באמת נראה מוזר. מה דעתכם על הקאנט? זה באמת נראה לכם...
הוא העתיק את זה מישהו שבטעות העתיק את השורה למעלה.
כאן אתה בא ומסביר מה לדעתך, אתה א' מקבל, אם קודם הצבענו שאולי זו לא טעות הנוסח של כתב את קויפמן, אלא שזה פשוט שאלה איך להבין את המונח גזירת או גזירות שבעה, כן? אתה מעובד, נראה לך שזה טעות, ואז מה שאלת שאלה נוספת, ואיך קרה לסופר הטעות הזאת? אז אתה אומר, היות במילה 30 מופיע לפני כן, כנראה זה נתקע לו בטעות בראש, והוא בטעות כתב אותה, אבל פה אני מבין שהמוסכמה של החבורה, שפה לא מדובר בשני ניסוחים אלטרנטיביים שיש קיום לכל אחד מהם, אבל פה מדובר בנוסח שבאמת נראה מוקשה, כן?
לא, יש, אפשר לפרש את זה, 30. כאילו,
בבקשה.
שלושים, כאילו, במקרה של 30, שבת עולה ל-30, אין הם מפסקים, רגלים מפסיקים אינן עולים ל-30.
אז מי שאמרו 30 מקף, שבת עולה ואינה מפסקת, ואז לפי זה מה יוצא? פה אתה, קודם כל, מה דעתכם? זה טעות, האפשרות הכי פשוטה. האפשרות של טעות זה האפשרות הכי פשוטה, אבל כאן לפחות מה שאבינועם כך מציין פה זה דבר חשוב, אם אבינועם צודק, הוא פחד קו חשיבה. אז המשפט הזה, מפני שאמרו, לא מוסף בעצם על מה? הוא לא מוסף בעצם על כל מה שנאמר קודם. בוא נאמר את זה בצורה אחרת, בוא אני אסביר כאילו איך אני מוצא את ההערה שלך בשביל לעורר פה שאלה. מה זה התופעה הזאת של מפני שאמרו? יש פה ציטוט של כנראה משנה יותר קדומה. כבר המשנה שלנו פה קובעת הלכה בדין, קוברת מיתו איקס זמן לפני הרגל, והיא קובעת את הדין שמיד אני מנסה לבחון אותו, והיא מנמקת שמה שנאמר פה הוא מוסבר על ידי מה? על ידי ההלכה שמופיעה במשפט שאני מצטט אותו, נכון? עכשיו, השאלה בעצם שעולה כאן במשנה היא שאלה ברורה, זה עד כמה המשפט הזה אכן מסביר את מה? את מה שנאמר לפניו, בוא נאמר בצורה מאוד מאוד פשוטה, היות ויש פה ציטוט של מקור קדום יותר, אז בהקשר המקורי שלו אולי הוא לא בהכרח נאמר באותו הקשר כמו המשנה שלנו, ולכן זה שיש בו חלקים שהם לא תואמים או שמחוץ לגבולות של המשפט הקודם, זה לא צריך להפתיע, כמו למשל המשפט שבת עולה ואינה מפסקת, לכאורה המשפט הזה לא היה צריך בכלל מה בהקשר של הסוגיה של המשנה שלנו לצטט אותו, מישהו דיבר על שבת לכאורה מה היה צריך לומר?
רגלים מפסיקים ואינם עולים.
לכאורה היה צריך להגיד רגלים מפסיקים ואינם עולים, וזה מסביר כל החצי הראשון של המשפט השבת מן דחר שמי, מאיפה בכלל הוא נכנס, כן? אז אבינועם אפילו אומר עכשיו יותר רדיקלי, הביטוי 30 שבת, אולי כל המשפט הזה בכלל דיבר על 30, אני אגיד לך את האמת, זה מה שאתה אומר, אבל קשה לי לפחות מההרגל שלי לסגנון התנאי, אלא אם כן כל פעם שהיה דבר כזה מישהו דאג למחוק, כן? נחשב שככה תנאים מדברים 30, כותרת, אז אומרים משפט, כן, אני לא רגיל, לפחות התחושה שלי, שזה לא רגיל שזה ככה. בכל אופן.
אם הם מוכחים את 30 זה עדיין יכול להיות לא בדיוק.
ודאי, כלומר, מבחינת כאילו המבנה של המשנה, בואו נדבר כרגע על הבנת מבנה הטקסט, יש פה רובד קדום שכתוב בו, שבת עולה ואינה מפסקת, רגלים מפסיקים. ואינם עולים. זה רובד אחד שהוא רובד קדום. תחילת המשנה עוסקת רק ברגל. והיא מדברת בדין אדם שהתחיל לנהוג את האבילות קודם הרגל, באיזה מקרה בטל ממנו או גזרות שיבה או גזרת שיבה או גזרות 30-30. והמשנה, העורך המשנה מאוחר, כאילו יוצר קישור בין שני חלקי המשנה, דהיינו, הדין. שברשע של המשנה מוסבר על פי העיקרון שמופיע איפה? בסיפה. הסיפה הוא העיקרון שעליו מושתת הרשע, כן? זה מה שנאמר פה. בואו נחזור לתחילת המשנה, כן, אבינו?
גם נראה לי זה לשון קצת אחרת, כי בסיפה מדברים על מפסקת, וברשע מבטלים על בטל, כאילו לשון בטל, שזה גם...
שבא אבינועם שם לב, אבינועם שם לב, יש פה הבדל טרמינולוגיה בין שני הרבדים. נכון? ברובד של הרישה, הטרמינולוגיה היא לבטל. האם זה בטל? לעומת זאת, בציטוט שלה מפני שאמרו, השורש בטל לא מופיע בכלל, אלא איזה מילה עולה כאן, או להפסיק, או לעלות. זה קשור למחלוקת קודם בין עדי הנוסח. כאילו, השאלה האם לגרוס גזירות או גזירת? אז
אני אשאל ככה. על מה מדבר להפסיק או לעלות? מדבר על התקופה של השיבה או לאיסורים של השיבה? על התקופה, נכון? על מה מדבר גזירות שיבה? על האיסורים. על מה מדבר גזירת שיבה? על התקופה. עכשיו, אבינועם, מה לדעתך יותר סביר? מה לדעתך יותר סביר אם כך? לגרוס גזירת או גזירות?
אני חושב שהגזירת יותר מתאים לספר.
יפה. ולכן מה? ולכן מה? עכשיו תגיד נכון. לכן הפוך על הפוך, לכן יש להניח שאיזה נוסח הוא היה נוסח המקורי יותר. הנוסח הקשה יותר, כי הם מכירים את הכלל הזה? אקטיו דיפיקיליו, הקשה עדיף. אתה צריך לגמור את כל המשפט. בתנאי שכל שאר התנאים שווים. בסדר, ואני אחזור. זה הדיבר השני של פילולוגיה. שכשיש לך שני נוסחים, ואחד נוח יותר ואחד קשה יותר, אז אנחנו מעדיפים להניח שהנוסח המקורי יותר הוא הקשה. את הכלל הזה טבע אותו דרך אגב רבינו תם בספר הישר. ספר הישר של רבינו תם, הוא מתאר בהקדמה מה מטרת החיבור, לשם הוא מחבר אותו, אז הוא מתאר את התופעה והרשי, אתם כולם יודעים, עסוק בלהגיד הרבה פעמים אחי גרסינה. אחד מהכלים הפרשניים של רשי זה להניח שנוסח הסוגיה השתבש ולהציע הגעה שלו. שרבן אותם מדגיש שרשי הקפיד תמיד את האחי גרסינה נכתוב בפירוש שלו מבלי לשנות את הנוסח בתוך כתבי היד. זאת מתוך תפיסה שזאת הצעת פרשנות שייתכן שיש הסבר אחר, ולכן הוא השאיר אותו בעצם כפירוש ולא כקביעה עובדתית. למעט מסכת זבחים, כך הוא כותב, בשס בבית, סבא בזבחים שינה בפנים. הרבה אוהבים לחשוב שהסיבה היא כי זבחים זה לא הלכה למעשה. והוא מעיר שאח שלי הגדול, הרשב"ם, כשהוא תיקן גרסאות, אז הוא עשה את זה בגוף הטקסט של הגמרא, ואסור לעשות את זה. ואז הוא ממשיך ואומר, אני אומר לכם, אמרו כ-50 שנה מאז שרשי נפטר עד שהוא כותב את זה, שהרי כולכם יודעים שכשכתוב אחי גרסינן ברשי, בדרך כלל מה כתוב בגמרא? אותו דבר, ומה הסיבה? שהמעתיקים קיבלו את פרשנותו של רשי, ולכן הגיעו, זה אומר, מטרת ספר הישר זה יישר את הגרסאות, זה להחזיר התורה ליושנה, זה להחזיר אותנו לנוסחאות של הגמרא, טרום הקלקול הזה, שעל פי פירוש סבא תיקנו, ורבן אותם תוך כדי הקדמה, הוא בעצם עוסק בשאלת תיקון הנוסח. ואחד מהכללים שרבן אותם שם אומר זה, שבמקום שהנוסח קשה, המגיעים תקנו אותו, והוא מאיר שלא לחינם אנשים מתקנים נוסח, או בלשון אחרת, בוא נסביר, יותר קל להניח שהיה כתוב נוסח קשה ומישהו יהפוך אותו לנוסח שהוא נוח, מאשר שיקרה הפוך, ואין מקרה משהו שהוא מובן לגמרי, ואז מה הוא יעשה לו? יהפוך אותו למשהו לא מובן? עכשיו אני חוזר ומדגיש, זה בתנאי שכל שאר התנאים שווים, לא בית, אני רוצה גם להדגיש, קשה עדיף, טעויות לא עדיפות. עכשיו, מה שיקול לדעת, מתי זה קשה, מתי זה טעות, גם על זה אפשר להתווכח. אבל זה לא אומר שאנחנו מקדשים טעויות או נוסחים משונים. בסך הכל אומר שכשהנוסח הוא לא נוח, הוא קשה, הוא לא מוכר, כן? הוא עברית שאנחנו לא רגילים לו, שיש להניח שהוא נכתב כי ככה כתבו, ואחרי זה הוא תוקן. כן? אז פה בא אבינועם ואומר, בהתאמה בין שני החלקים, גזירת שיבה מתאים יותר למפסיקים ועולים, ולכן הוא מניח שמה באמת היה כתוב ברישה? גזירות. אבינועם שואל את עצמו, הנה משחזור אותך נכון, למה יש פער בין הרישה והסיפה? כי הם לא נשנו בך במחת, זה מפני שאמרו, כן? ואז בעצם מה מטרת ההגעה? מה לעשות? לחת, כן? האם מתוך הגמרא, מישהו ראה איזה קצר מהגמרא, בגמרא אפשר לדעת מה המוראים גרסו במשנה הזאת? אז פה זה קצת קאצ'י, כי אני יכול להגיד לכם מה באופן ברור כתוב בגמרא, אבל הגמרא שלנו, השאלה אם היא משקפת את הנוסח המשנה של המוראים, אבל פה אני חוזר פעם לקשה עדיף. מה כתוב בתחילת הסוגיה בי"ט עמוד א'? פתוח לפניכם?
גזירת בצלויים.
נו, אז איזה ציטוט יש? גזירות, גזירות. כלומר, גם בסוגיית הגמרא הנוסח הוא גזירות. שמים לב? לכן אני נוטה לחשוב, תשאלו אותי למה הנפקמין, אין כל כך נפקמין, אני חושב, עדיין לא מבין מה הנפקמין, בסדר? אני יודע לחשוב שהתיאור של אבינועם נכון, שהנוסח הוא גזירות. עכשיו אני שואל את עצמי, מה המשמעות שהם קוראים לאיסורי אבילות? גזירות. שימו לב, עד עכשיו קראתי לזה ניהוגי אבילות. כל הזמן ככה קיניתי את זה בשיעורים. אני אומר, לאור המשנה הזאת, אני חושב שצריך לקרוא לזה גזירות שיבה.
ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הכוונה על כל איזה גזרות. אני עוד פעם, אני מדגיש, לא איך אנחנו רגילים להגיד גזרה, אלא איך היו רגילים להגיד גזרה בזמן התנאים. בעברית התנאית, המילה גזרה, מה הייתה פרשנותה? זה שורי בית. שורי בית לבדוק את זה. מה שיותר חשוב זה כרגע, זה הידיעה הברורה שלא חייבת להיות התאמה מוחלטת בין הרישה לבין הסיפה. כי אחד מהשאלות שאני אנסה לברר זה, האם באמת הסיפה מצליחה להסביר את הרישה? או האם מה שהרישה אומרת כל כך פשוט, שזה הדרך הטובה יותר לקרוא את הסיפה. אז בואו נתחיל קודם כל בעצם הדין. מה עצם הדין, אבינו? יש לנו פתוח לפנינו? כן, שאם אדם קובר את ביתו שלושה ימים קודם הרגל, מה הדין? מה אתה מחפש? אוקיי, אז מה הדין? בטלה עמנו גזירת שבעה. מה התמון בהנחה הזאת? שאם הוא לא קבר את ביתו קודם הרגל פחות משלושה ימים, שלא בטלה ממנו גזירת שבעה, ולכן מה קורה לדעתכם? ולכן מה קורה? אז מה יקרה? אני צריך
להשלים את זה אחר כך.
אתה אומר שכנראה יצטרך להשלים את זה אחר כך, כן? מה דעתכם האחרים? עודד, אתה מחייך, מה אתה אומר?
או שזהו. לא נתנו אופציות אחרות.
לא, אבל תראה, הקובר מתו שלושה ימים קודם לרגל בטלה ממנו גזירת שבעה. גזירות שבעה. בטלו ממנו גזירות שבעה. עכשיו, אז מי שקבר יומיים לפני כן לא בטלו ממנו גזירות שבעה. ולכן מה? לבחן לוגית יש רק שתי אפשרויות. או שהוא בשבעה ימשיך. או שימשיך בשבעה. או שהוא יפצל את תקופת הבילות שלו לשניים. הוא יחכה חמישה שבוע, ואת החמישה ימים הנוספים הוא יעשה אחר כך. אומר רבי נועם, מי כותב את הדבר הזה? רשי. רבי נועם, הדבר הזה כתוב ברשי. האמת שבפשוטו של דבר זה נאמר במפורש בתוספתא. בואו נבדוק האם זה אולי גם מופיע במשנה. כן? שכן, מה אומרת התוספתא בפרק ב' הלכה ו'? הקובר את מיתו שני ימים קודם הרגל, מפסיק את הרגל, ומונה חמישה אחר הרגל. עכשיו, האם זה מופיע גם במשנה עצמה, זה תלוי בשאלה פרשנית של מפני שאמרו, איך להבין את הביטוי, מפני שאמרו, רגלים מפסיקים ואינם עולים. עכשיו, מתוך ההתאמה בין הרשע לבין הסיפה, אנחנו מניחים, שמה הכוונה להפסיק? שהוא מפסיק את האבילות. שהוא מפסיק, כן? כלומר, אנחנו מזהים אותו בצדק, אם בטלה ממנו, עוד יותר טוב אם אנחנו מזהים אותו, אם בטלה ממנו, גזירת שבעה. אבל זה האמת לא כל כך ברור, אז מה זה המשך מינם עולים? ואם הוא מפסיק, אתה כבר לא סופר, אם אתה לא סופר, מה אכפת לך אם? בואו נראה מה קורה בשבת. בשבת, אני אומר ככה, השבת אינה מפסקת ועולה. מה הכוונה? היות והיא לא מפסיקה, כלומר, על האדם מוטלת החובה להמשיך ולנהוג את השבעה. היות וכך, אני עכשיו צריך לשאול את עצמי בשאלה הבאה, האם סופרים יחד עם השבעה את השבת? כלומר, אז השבת היא לא הפסיקה. עכשיו, זה תלוי בעצם, האמת, לפני כן. השבת לא מפסיקה, אבל השאלה היא גם למה הכוונה. אנחנו לא נעים על זה היום, אבל צריך להשלים את זה. זה גמרא בהמשך, האם הבילות נוהגת? כמו יכול אדם לבוא ולהגיד מה הכוונה שהשבת אינה מפסיקה? תשב שבעה בשבת. זו מחלוקת בגמרא בהמשך, כולכם מכירים מה הנוהג שלנו. שלא יושבים שבעה בשבת, אלא רק דברים שבצנעה. אבל כלפי חוץ הוא לא יושב שבעה. אז אנחנו רוצים, זה לא מפסיק את הבילות במובן שאתה ברגל אתה קם מהשבעה והוא נגמר. לא, הוא לא נגמר. ועכשיו עדיין אני יכול לשאול את עצמי, היום איזה יום שלא נהגת ניוג אבילות בפומבי, אז מה אני שואל את עצמי? האם זה נספר לך? יכול להיות שזה לא היה נספר לך. חמש בלן שהשבת גם עולה, סופרים אותה, כן? בחצי הראשון זה די קשה לומר דבר כזה. הרגל מפסיק, אם הוא מפסיק, אז אני כבר לא מתעניין כמה ימים, נכון? מה אני צריך להגיד לך שהוא לא עולה? משהו פה לא מובן, ולכן דבר ראשון הלכו הפרשנים, דבר ראשון הניחו שהאינו עולה לא מוסב על אותו מקרה שבו אמרתי שמפסיק. חייב להיות שהוא מוסב על מה? על מקרה אחר. השאלה היא על איזה מקרה זה מוסב. ובעצם על רגל זה לא משפט אחד, בשבת זה מעין משפט אחד. כשיש שבת בתוך השבעה, אז אני אומר השבת מצד אחד לא מפסיקה, מצד שני אני אומר היא עולה. על אותו מקרה אני אומר את זה. ברגל קשה לומר, אז זה לכן היה ברור לרוב הפרשנים, זה בכל הפרשנים, שצריך לקרוא רק ככה, שהרגלים מפסיקים במקרה שאתה קברת את מתך שלושה ימים קודם לרגל, ובמקרה אחר אינם עולים. מהו המקרה האחר? אז אני צריך להבין שזה חייב להיות מקרה שהרגל, שהאבילות לא הופסקה. דיינו שאתה עדיין תמשיך לשבת שבעה. מה שתי אופציות האלה? אז אופציה אחת היא אופציה שהרמב"ן אומר אותה במפורש, שזה גם דעה אחת ברש"י הנתפס, והיא שזה מוסב על המקרה של הקוברת מיתו שני ימים לפני הרגל. ובמקרה כזה הדין יהיה אינם עולים. ואז הם קוראים את המשפט ככה, שהרגלים במקרה שזה שלושה ימים קודם לרגל מפסיקים, אם זה שני ימים קודם לרגל הם אינם עולים. כלומר, אתה הרי הולך לשבת שבעה אחר כך, כן? רש"י מביא פירוש נוסף, רש"י הנתפס, למה הפירוש הזה אומר? זה הולך על מקרה שהוא מת
בתוך
הרגל. שבו הוא יושב שבעה אחרי הרגל, על המקרה הזה אומרים לך אינם, הצד השווה לכל הפירושים, שזה לא הולך על אותו מקרה של, של, של מפסיקים. כלומר, זה שתי אמירות שונות. אני שואל אתכם, האם עלה על דעתכם האפשרות שהמשפט הזה בקשרו המקורי דומה לשבת, הוא מוסב על מקרה אחד, אולי יש לו באמת פרשנות שונה, כמו ברור שכשהמשנה מצמידה אותו לרישה, שהפרשנות הזאת היא כבר לא מתאפשרת. אבל אם יכול להיות שהמשפט הזה, לא הייתם אומרים אותו לבד, לא הייתם יודעים את הרישה, רק אותו. איך הייתם מפרשים אותו? זה קשור בשאלה שהערתי קודם, האם האבילות נוהגת בשבת. אנחנו כולנו מניחים שהאבילות לא נוהגת בשבת. זאת אומרת שאנחנו מניחים. נראה בהמשך, ננסה לפרש מה היחס בין שבת לרגל. נראה זאת שאלת על בשאלה למה יש הבדל ביניהם. אבל בואו נחשוב ברגע, אם אני סובר שאבילות נוהגת בשבת.
מפסיק, הכוונה
היא שלא מתאבל. מצוין, בואו, אם אבילות נוהגת בשבת, אז מה הכוונה בשבת? שבת עולה ואינה מפסקת. שהשבת נספרת, וגם בשבת מה אתה עושה? מה הסיבה שהיא עולה? כי אינה מפסקת. לפי זה מה אני יכולתי לומר על רגל? שברגל, מה הכוונה שמפסיקים? שלא נוהגים את נהוגי האבילות. מפסיקים או אינה מפסיקים, זה לא הכוונה הוא מפסיק את השיבה. הכוונה אם הוא מפסיק את מה? את נהוגי האבלות. אז ברגל מפסיק את נהוגי האבלות, וזה לא עולה משום שלא נהגת את נהוגי האבלות. כן, יש פה משפט אחד, ובשבת אומרים לך לעומת זאת, היות והשבת עולה, לכן השבת גם מה חייבים לעשות כדי שזה יעלה. איך אתה יכול להחשיב את זה?
תבר,
כלומר לפי זה הביטוי מפסיקים מתייחס למה? לא לתקופה של השיבה, אלא לניוגים של השיבה, נכון? לעומת זאת, הפרשנות הקובלת, בעיקר מי נגורס ברי שמה, בטלה ממנו גזרה, כן? שהכל מדבר על התקופה, אז אני אומר, רגלים מפסיקים, אם זה מפסיק, חותך עם סכין, להפסיק להבנה, לא להפסיק עם נוגע אבילות, אלא להפסיק את תקופת השיבה, אז איך אפשר לדבר על אינם עולים? כדאי לשקול שאולי המשפט הזה, אם נקרא אותו לבד, אולי אם נקרא אחרת באיזשהו מין משתבץ בהקשר, אבל אולי זה גופה, בוא נבחן. אולי זה קשור בשאלה, האם מדובר פה על גזרות או על... או על גזרה, כי עד שאבינועם אמר קודם, הקשה עדיף, יכול להיות אבינועם שבשני חלקי המשנה, מה צריך, איך צריך לפרש? מה זה בטלו ממנו גזרות שיבה, הכוונה? אל תנהג מה? את נהוגי האבלות. מתי אל תנהג את נהוגי האבלות? בתוך הרגל. מה קורה אחר כך? אתם מבינים מה אני שואל? בעצם לפי הדברים האלה יכול להיות אבינועם שקורה הפוך, שיש התאמה מלאה בין שני החלקים, כי פשוט את שניהם צריך לקרוא אחרת מאיך שהיינו רגילים. כמו כולנו, אני גם ככה, אני בא ככה מצוין בתפיסה, כן, רגל מפסיק את השיבה, ומפסיקין הכוונה להפסיק את השיבה, בטלה ממנו גזירת שיבה. מי אמר? אולי ברגע שאני גורס, בטלו ממנו גזירות שיבה, הכוונה, לא נוהגים נהוגי אבלות. אני אומר, זה במיוחד ההסבר הזה יהיה אפשרי, אם בשבת, מה אני אומר? שנוהגים נהוגי אבלות. כלומר, אם בשבת לא נוהגים נהוגי אבלות, אין אפשרות לקרוא כך. אבל אם אתה רוצה, למה אף אחד לא רגיל לקרוא כך את המשנה? כי בתודעתנו התקבע לגמרי הדין ש... בשבת אין ניוגי אבלות, ועדיין מה? ממשיכים. אז לכן אני לא מדבר על הניוגים, אני מדבר על מי? על התקופה, אז גם ברגל ככה. אבל אם אני סובר שהאבלות נוהגת בשבת, אז אולי כל המשנה הזאת לא מדברת בכלל על התקופה, אולי כל המשנה הזאת מדברת על הניוגים. היא אומרת, ברגל אין ניוגי אבלות. וכן מפסיקים, הימים לא נספרים, אבל מה רמוז בזה בעצם? שאולי מה אתה תעשה אחר כך? תנהג אותם. אם כך, יש פה איזה דרמה, כי זה מוגבל לקוברת מתו שלושה ימים קודם לרגל, אבל אז מה יוצא בקוברת מתו שני ימים קודם לרגל? אולי מה נגיד לו? אולי נגיד לו תמשיך ברגל. אני נבעל מלהגיד, אבל אני כן אומר, לא סתם קודם התעקשתי אתכם. אם אני גורס גזירות שיבה, ואני שם לב שהמשפט הזה, רגלים מפסיקים, אין לנו משפט בלי פשר בצורה הרגילה. אני צריך לחתוך אותו לשניים כדי שהוא הגיוני. הוא לא יכול להאמר ברצף. אולי כל המשנה הזאת דיברה פשוט על הניוגים. אולי. עכשיו, לא מקובל ללמוד ככה. אני אומר לכם את האמת. הוא מקובל גם לחשוב שמדובר פה על גזירת שיבה, ולחשוב שצריך פשוט לפצל את המשפט. וככה, הקריאה המקובלת של המשנה הזאת, שהמשנה הזאת מדברת לא על הניוגים, אלא על התקופה. זה ודאי מי שסובר. זו הדעה אחת בגמרא בכף ג', זו דעה שהתקבלה להלכה, שבשבת גם כן מעדין שאין ניוגי אבלות. אז על כורחנו מדובר פה על התקופה. עכשיו, כמו שהערתם בצדק, בתוספתא זה ברור שמה שאמרתי לא מקובל על התוספתא. אני אומר, אולי במשנה, אני לא יודע. אולי בהלכה הקדומה של המשנה, כן? כי התוספתא הרי אומרת במפורש, הקוברת מתו שני ימים קודם הרגל, מפסיק את הרגל ומונה חמישה אחר הרגל. מה משמע מזה? שאם הוא קוברת מתו שלושה ימים קודם לרגל, הוא לא ימנה חמישה אחר הרגל, כן? כמו בתוספתא זה די ברור, שאם זה היה קובר מתו שלושה ימים קודם לרגל, זה נגמר. נגמר לגמרי. כמו כלשון המשנה, בטלו ממנו גזירות שיבה, מה הכוונה? זה נגמר. אין יותר ניוגי שיבה. מי פה רצה להעיר?
יש הסבר בגמרא הרבה פעמים למשניות שכאילו השתמשו, הרישה והסיפה משתמשים באותו מטבע לשון. כאילו גם למשמעות השונה, אפשר גם להסביר את זה פה. כאילו...
זה יותר טוב, כי לא הבנתי עדיין.
הסיבה שברגלים, אני אומר גם, אינה מפסק...
אתה אומר שהמילה להפסיק בשבת, לא אותה מילה כמו ברגל. זה יכול להיות, אבל אני חושב שכשאתה רואה ציטוט של משנה קדומה, יותר סביר שאמור להיות לה היגיון פנימי בתוך עצמה. אנחנו רגילים לפרש אותה בגלל ההשוואה על הרישה, כן? אבל זה יכול להיות. אני לא אומר שזה לא יכול להיות, כן?
המילה הפסקה, המשמעות שלה זה כאילו בין שתי חלקים, כאילו שיבוא אחרי להמשך. יש לי משהו, אורך זמן מסוים, הפסקה, כאילו...
וכן אדרב, אתה אומר, אז המילה מפסיקים יותר סביר, שמה הכוונה? תעשה פוז, הייתי מתרגם את זה לעברית מודרנית, פוז, חלדים שלי אומרים. אתה יודע מה זה פוז? עשה פוז למחשב, כן? אז אתה אומר, אם מי מפסיק זה פוז, כן? אז כמעט מובנה שמה פירוש המשפט, הרגלים מפסיקים ואינם עולים. לא נוהגים ניוגי אבלות ברגל, כי זה הפסקה, אבל הפסקה זה בין שני שיעורים. בסוף הלימודים לא אומרים הפסקה, כן? ותמיד צריך לבדוק איך הייתה העברית בשל חזה, לא מה העברית שלנו, אבל אם כך אתה אדרב, אתה מחזק שאולי פשוטה של החטיבה הזאת במשנה הוא... שאנחנו מפסיקים. מצד שני, מה אנחנו לא יודעים? שכתוב רגלים מפסיקים. אין לנו מושג מה? על איזה מקרה זה מוסב במקור. עוד פעם, אני יודע מזה שהמשנה הצמידה אותם, שזה מוסב לפי המשנה על הקוברת מתו שלושה ימים קודם לרגל, אבל אני לא באמת יודע על מה זה מוסב, כן? כלומר, מה בעצם גילינו בתוספתא? שיש מודל אפשרי כזה של רגל שמפסיק ואינו עולה במובן שאני מציע. באיזה מקרה? של שני ימים. מצד אחד כתוב פה מפורש, מפסיק את הרגל, אבל הוא מונה חמישה אחר הרגל. אז זה כמעט שני חלקי המשפט של המשנה. אני לא יודע הרבה על המשנה הקדומה הזאת. אני יכול להגיד על הדבר הבא. אני יודע שהוא מתפרש על פי האופן שבו המשנה מצרפת אליו מקור נוסף, אבל ההכלאה הזאת היא הכלאה קצת בעייתית. אני אומר את זה בצורה הבאה. אם אדם שולמד את המשנה איך שהיא לפנים, בצורה מקובלת, משוכנע, אני מזכיר דברים שאמרתי בסוף השיעור הקודם על החספוס של התורה, השכן המסכן שלי, שלא הצליח להבין איך הקימו אותו מהשיבה ביום שקברו את אבא שלו. הוא עד היום לא מבין. כן? אני בעצם אני שואל, האם בפשוטם של ראשית המקומות שלנו הדבר הזה היה כך? אז קודם כל זה מתחיל בשלושה ימים. ואפילו לגבי זה, אני שואל לגבי הציטוט של הלכה הקדומה במשנה, דיינו המשפט, מפסיקים, מה המשפט הזה אמר? מה המשפט הזה לכאורה הקריאה הכי פשוטה שלו היא, שהרגל לא נוהגים בו אבלות, אבל אומרים לך, תמשיך אחר כך. זה מה שאומרים. ומה שאני בעצם רוצה לשאול אתכם, אני גם רוצה לעשות שלום עם הקריאה האחרת, או עם ההלכה, איך שהיא בפועל. האם אפשר באמת לעשות דבר כזה? האם אדם באמת יכול לשבת שבעה עם הפסקה באמצע? אני רוצה לקרוא פשוט המשך התוספתא ולראות כמה זה מסובך, כן? מה כתוב בהמשך התוספתא? הוא מונה חמישה אחר הרגל, ורבים מתעסקים בו, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים, עבדיו ושפחותיו עושים בצינה אצל אחרים. כן, בא התוספתא, בעצם מתארת לנו, רבשאו ליברמן, אם ראיתם, הספקתם, לא, בוא נדבר על זה קצת, כן? בכל מקרה בוא נדבר על זה קצת. את השאלה, מה כתוב בדיוק בברייתא, מה הנוסח, מה כתוב בירושלמי, מעבר לשאלות של הנוסח, בוא נתחבר לדילמה, בעצם השאלה שעולה פה בתוספתא, שאלה מאוד פשוטה. באמת אפשר לשבת שבעה בהפסקות? ועוד עם הפסקה של שבעה או שמונה ימים באמצע? האם, אני מדבר כרגע מהפן הנפשי. אם שבעה זה תקופה של אבל, של... עוד לא הסברנו את השלושה ימים, כן? אבל כולם כבר יודעים, שלושה, לבכי וכולי. אבל אתה עושה הפסקה, עכשיו שבוע מסיבות, ואחרי שבוע אתה חוזר לאותה נקודה? כלומר, הדבר הזה אפשרי? אדם באמת, אני מבין שזה אפשרי, אתם מכירים עוד מקומות בהלכה שיש תקופות של שבעה ימים, שאין דרך לחלק אותם באמצע? למשל, שבעה נקיים. אחד מהעקרונות היסוד של שבעה נקיים זה, אין אפשרות לספור יומיים, הפסקה, ואז עוד חמישה ימים. אני אסביר למה הכוונה. שבעה נקיים נסתר, שבעה נקיים של ספירת זווה מעוזב, מדור. הייתה, מכוח חומר דרב זרע, אנחנו מתייחסים לכל דם נידות, כל דם שאישה רואה כאילו הוא דם שדורש שבעה נקיים, וכן היום זה נכון, הכל ספירת נידה של אישה. עכשיו, מה שסותר שבעה נקיים זה לא רק אם היא תראה דם. או אם הזב יראה ראיית זובות ביום השני, ברור שזה סותר, כי הוא חזר להיות זב עוד פעם, נכון? אלא גם טומאה אחרת, אם היום לא נחשב נקי מבחינת הגדרתו ההלכתית, למשל, הוא ראה שכבת זרע קרי באותו יום. זה גם סותר את השבעה נקיים. כן, זאת הסיבה שנוצרה, יש לכם איזה שיעורון קצרצר ולכות את תארת המשפחה, החומרה של תרומת הדשן, שאי אפשר לספור שבעה נקיים עד שלא עוברים חמישה ימים, עד כלומר, הפסק קטרה אפשר לעשות ביום החמישי מיום הראייה, כדי לשלול אפשרות שהיא פולדת שכבת זרע, כי אישה שפולדת שכבת זרע זה מטמא אותה תומת יום אחד, וגם הוא סותר את השבעה נקיים. כלומר, רעיון העל של שבעה נקיים, שזו תקופה של זמן, שהוא חייב מה להיות? רצוף. וזה בין היתר, פה ניגע בעוד מושג יסודי, כי שבעה נקיים בנוי על הרעיון, זה לא לספור שבע. זה לא שאני צריך שבעה ימים, אלא שאני זקוק לתקופת זמן. מבין את ההבדל? זה נפקמינה לעוד הלכה, שבוא נתאר אותה, וגם היא עולה באבלות. מתי אנחנו אומרים מושג כמו רובו כחולו? מתי אומרים מושג של מקצת היום כחולו? מכירים את המושג הזה? אז פעם המפורסם בשב רב חיים מבריסק, האמירה הבאה, נאמר אותה על רובו כחולו, אז בואו נראה אותו גם על מה שאנחנו לומדים פה. כן? רובו כחולו, זה, רב חיים אמר, זה מושג שלא שייך בדיני שיעורים. מה הכוונה? אם נגיד הגודל של לולב צריך את ארבעה טפחים, מה אדם יגיד, יש לי שלושה טפחים, זה רוב ארבעה, אז יש לי, ברור שלא, כי מה אתה צריך? ארבעה טפחים. לעומת זאת, שיש דין שאני צריך יחידה, לא שאני צריך שיעור מסוים, לא כמות, אלא יחידה. למשל, בליל הסדר, הדין הוא לא שחייבים לשתות ארבע רביעיות יין. ומה עושים בליל הסדר? ארבע כוסות, אלא מה הגודל של כוס? רביעית, אדם ששתה רוב כוס, מה נאמר עליו? הוא שתה את הכוס הזאת, זה מה שנאמר עליו. אבל לו הדין היה לשתות ארבע רביעיות, כמות מסוימת, איך יכולת להגיד את זה? מה לכאורה ההוכחה לטענה הזאת? מה דינו של אדם שיש לו כוס, נגיד ענקית, כוס לליאור, הנביא כזאת, הכוס של סיסרא, בסדר? כוס בירה כזאת ענקית שהוא שותה איתה בליל הסדר, כמה הוא חייב לשתות? רוב של הכוסות האלה. אי זה הרבה יותר מרביעית, כי אין לך דין רביעית בליל הסדר. עכשיו, מעין זה על תקופות מול ספירת ימים. אם הדין הוא שאני צריך שיהיו שבעה ימים, אז גם לכאורה מה אני יכול לעשות? לפצל. טוב, יש שבעה ימים, עכשיו יום, קו יומיים, עכשיו הפסקה, עשה הביתה, תחזור בשבוע הבא, טוב, נתחיל עוד, יש שלוש, ארבע, חמש, לכאורה, כן? בואו ניתן לכם סביב ה... בואו נגיד, עניין אידיומה של הישיבה. למה כל כך חשוב להישאר בישיבות בשבת? יש כל מיני סיבות, אבל אחד מהסיבות זה, כמו שאומרים, תלמידי רבי עקיבא, למה רבי עקיבא חזר הביתה, שמע מאחורי הדלת את רחל שאומרת, הלוואי הולך עוד 12, ומה עשה? חזר. למה הוא לא דפק בדלת? אמר שלום וחזר. אז כולם אומרים, כי 12 ועוד 12 זה לא 24, בוא נגיד ככה. חלק מזה שאתה נוסע, אתה כאילו יוצא מתוך הדבר, אתה קצת מבטל את האיכות שלו, אז זה פה לא, כלומר, התקופה נהרסת אם יש להפסקות באמצע. תקופת הלימוד. עכשיו, האם הבילות, אני שואל את השאלה הפשוטה, האם הבילות זה דין של תקופה או דין של שבעה ימים? אז כאן אני חוזר לדין של מקצת יום כחולו. אם אני יכול להגיד, ברגע שיגיע יום השביעי ואני, מה? הגעתי לסוף התקופה, ליום החודש, הייתי בזה. אז בתורת המשפחה, מעיקר הדין זה ככה. כמו מעיקר הדין צריך לדעת שבשבעה נקיים, כשהגיע יום השביעי, היה אפשר לטבול. רק חכמים חששו וגזרו שמצד אחד אפשר לטבול מבעוד יום, אבל מה אי אפשר לעשות? עדיין לא מותרת לבעלה, כן? אחרי חכמים גזרו שלא. ומקר הדין זה היה אפשרי, למה? כי זה תואם את התפיסה של שבעה נקיים כתקופה ולא כשבעה ימים. עכשיו גם באבילות, כולכם יודעים מהחיים, שאיזה דין נוהג, מקצת היום כחולה. אני פעם אחת ראיתי אדם שנהג אבילות שלא עשה את זה, אבא שלי כשנפטר סבי הרב סולובייצ'יק, אז בהלכה מופיע שהרבו המובהק אדם יושב שבעה יום אחד, אז אבא ישב שבעה עד השגיאה, יום אחד הוא ישב. אמר, זה מורי ורבי, אמא שלי הכריחה אותו לקום, היא אמרה לה, זה לא אבא שלך, תקום. היא רוצה יותר, הוא אומר, היא רוצה להתאבל כל השבוע, היא לא נתנה לו. כאילו, זה אבא שלי, לא אבא שלך. אבל אנחנו נוהגים קצת יום כחולו. מה זה בעצם אומר על הבילות? שהבילות היא תקופה, וזה גם סביר ככה שזה תקופה, זה הגיוני. תחשבו על זה לרגע. לא שאני צריך לספור שבעה ימים שיעבור, אני צריך שתעבור תקופה של שבוע בעצם. ואם כך, אתם ודאי מבינים שעצם הרעיון הזה, שאני יכול לעשות יומיים לפני הרגל, אחרי זה שבוע, פוס, כן? מאוד חלוק, הוא באמת הוא בעייתי. מה, באמת אפשר דבר כזה? כאילו, אני רוצה לשאול אתכם, מה המצב הנפשי של הבן אדם? ביס רוחב, שהוא עכשיו חוזר לשבת שבעה, אחרי ששבוע הוא הלך עם הבגדים היפים שלו, הוא עלה לרגל, אני לא יודע מה, כן? אני מניח שהוא לא עלה לרגל, כי בטח היה תמת, בסדר? לא, אבל תחשבו, באמת יכול? עכשיו, איך הברייתא מבטאת את השאלה הזאת? סביב, לא סביבו, אלא סביב. מה זה רבים מתעסקים? בוא, ומלאכתו נעשית על ידי האחרים. מה פירוש הביטוי הזה? אז מה רב שאול ליברמן כותב פה בפירוש הקצר? רבים מתעסקים, כלומר, באים לנחם אותו באותם חמישה ימים, שהרי כבר התעסקו עמו שני ימים לפני הרגל, והם בביור הארוך. אבל השאלה שמתעוררת פה היא, איך להתייחס לזה, כן? הירושלמי שהוא מצטט, האם ברגל הולכים מה לעשות לו? קצת לנחם אותו. יש פה איזה בעיה, כלומר, אני אשאל אחרת, האם זה שכולם פה לא מבינים איך ביטלו את הדין הזה של המשנה, אחלה דין, נכון? שקובר מתו שלושה ימים, ולא אומרים לאדם שאביו מת בערב שבוע תקום מהשיבה, האם זה לא עומד ברקע איזושהי שאלה, כלומר, אני צריך להגיע לסוגיה ולבחון אותה, שאין אפשרות לשבת שיבה עם קוטעים, אין דבר כזה. כלומר, או תשב שיבה ברגל, או חדל. אין דבר כזה להיות חצי. כאילו, תשב קצת, תעשה הפסקה. כמובן, את מי צריך לבדוק על הרקע הזה, כמובן? מי צריך לבדוק? אם אפשר לקטוע את השיבה, נו, מי נשאר?
שבת.
שבת. אנחנו חייבים תמיד לחזור לשאלת השבת. ומה לשאול את עצמנו? האם השבת נחשבת כקוטעת את השיבה? כלומר, אני אסכם את הדילמה. מצד אחד, יש לנו קושי לחשוב. כלומר, אני אגיד בעצם מה דין המשנה. דין המשנה אומר דבר מאוד יפה. מאוד, באמת, אני מורם פה, כן? אתן לבן אדם להתאבל. מתי רגל יקטע בהנחה, אני כבר בקריאה הרגילה של המשנה, לא בקריאה החתרנית שעשיתי קודם, כן? ברגע לנביא לי.
אין דבר כזה. בסדר,
מסכים. אבל אני אומר לבן אדם, מתי תקטע? כשהתאבלת, למה שלושה ימים? אז הפניתי אתכם, בוא נדבר על זה מיד, כי גם השלושה ימים הם, אני לא כך מבין אותם. בוא נגיד ככה, הם דורשים שנתבונן בהם. איך? אבל השלושה ימים זה עיקר האבלות, זה עיקר תוקף האבלות, ולכן אנחנו אומרים שמי שכבר קיים את עיקר תוקף האבלות, עשה את התקופה הראשונה של דחי, אז הוא יכול לקום. מי שלא קיבל את ההזדמנות לבכות, מה נגיד לו? אתה תקבל את האפשרות, אתה תבכה אחר כך. אבל אני שואל אתכם, אינם יכול לכבוש את הבכי שלו שבוע ואז לבכות. תאמינו לי, הוא כבר לא יבכה בעוד שבוע.
ומי שמת לו ביום שנייה אחרי כניסת הרגל, אז מה?
שאלה טובה גם כן, שאלה מצוינת. גם השאלה הזו, דרך אגב, עולה כאן בתוך התוספתא. והיא גם שאלה בחיים, אבל זה הכי גרוע, תאמין לי. יום ראשון שחול המועד אתה קובר את המת, ואני מדבר להלכה כיום. אתה הולך הביתה ומה אומרים לך? עכשיו. עד ישמו חג. אני אשאל את השאלה בצורה כפולה, גם איזה מין חג יש לו, וגם איזה מין שיבה תהיה לו. מה, הוא באמת התחיל לשבת שיבה, כאילו, זאת שאלה טובה. אני אומר את האמת, יש פה הרבה שאלה, אנחנו צריכים בעצם לבדוק גם מה באמת עולה מתוך המקורות עצמם. ומה עולה בתנאים, מה עולה במשנה, מה עולה בתוספתא, מה עולה בגמרות. גם לעשות להבין את השיקול, אני רק מצביע דרך התוספתא הזאת, על מה שלי נראה דבר, כשהתוספתא מעלה אותו דרך השאלה איך מנהלים לו את משק הבית, איך אנחנו, התוספתא שואלת איזה מין שיבה זאת, שיבה מקוטעת, אבל דבר אחד ברור, התוספתא מכירה באפשרות כזאת. כלומר, התוספתא מכירה באפשרות של שיבה מקוטעת. ובלשון אחרת, כל מי שרוצה ללמוד את הסוגיה הזאת בצורה מלאה, לא די שישאל ויגיד זה דוקר אותי שלא נותנים להבל להתאבל, שישאל עוד שאלה, האם יש לו בכלל אפשרות להתאבל בצורה אחרת? כלומר, אם הוא יכול לפצל את האבלות, רק מעניין לשתי השאלות, הוא יכול לתת את התמונה שלמה של הסוגיה הזאת. כמובן, כולנו, אני חושב, אולי היינו רוצים את האופציה שלא קיימת. מהי האופציה הזאת?
תאבל
בחג. אני קודם רמזתי, לא רמזתי, אמרתי, שאולי בקריאה הראשונית של המבנה שאמרו, אולי זה מה שהמבנה שאמרו אמר. מי שלא קיבל הזדמנות לבכות בכי הוא דבר, אני רוצה להסביר. למה דווקא השלושה ימים? אחרי זה קצת בואו נעשה לחפור בו עוד קצת. כי בכי הוא דבר שאתה לא כובש אותו. כלומר, אני יודע ששחקנים בקולנוע יודעים כאילו לבכות, אבל בכי הרי הוא תגובה אינסטינקטיבית. אבל אם אנחנו נלך לרגע לגמרא שם בחפזה, היא אומרת שלושה. בואו אני אסביר לכם קודם כל מה קשה בעיניי בגמרא הזאת. עולם הדין של שלושה ימים הוא דין מיוחד. אני רוצה את זה להסביר. אני כבר מוכר לכם כמה זמן, ואני באמת משוכנע בדבר הזה, שהמעגלי האבלות שאנחנו כל הזמן יודעים, הם יחידות זמן מעגליות. אנחנו חיים בזמן מעגלי. המעגלים שלנו הם מדי יום או יממה, אז יש לנו שבוע, יש לנו חודש ויש לנו שנים. אם אני מסתכל במבט ראשוני, מעגלי האבלות, הם רוכבים על הזמנים המעגלים. ראינו יום ראשון כמשהו משמעותי, אחרי זה שבוע, אחרי זה שלושים, שהוא יושב על חודש, וזה באמת חודש. אם אני שואל את עצמי, האם זה מקרי? אני חושב שהתשובה היא לא, זה לא מקרי בכלל, כי... סליחה?
אני אומר, יש שיקול.
זה לא מקרי, זה לא מקרי.
יש גם את השלושה ימים שהם לפני החג, הדבר הכי קריטי, זה לא... שימד לך בערב החג, אז
אתה שלושה ימים. אני רק רוצה לפני כן, בוא נגמור עם הרציונל של מעגלים, ואז נחזור לשלושה ימים. אבל דעתי יש לו רציונל שבנוי על הנתון המעגלים. מה זה בעצם אומר? חוויתי שבוע בלי הקרוב. עכשיו הרי מה קורה בתחילת שבוע הבא? חזרתי לאותו נקודת זמן, אבל כבר הייתי פעם בנקודת הזמן הזאת בלעדיו. מה קורה בסוף השלושי? מתחיל עוד פעם אני באלף, עוד פעם אני בבית, עוד פעם אני בגימל. עכשיו כבר הייתי בנקודה הזאת בלעדה, ולכן מה אני בעצם עשיתי? סגרתי עם האגל. פעם, בשבוע הראשון בלעדיו, זו חוויית אבל. אני מתאבל על מה? על החוסר. בשבוע הבא, אני כבר לא משווה אותו לפני שבועיים. מתי אני משווה אותו? בשבוע הקודם. גם אז הוא לא היה, גם עכשיו הוא לא היה. כמו אני חווה את החוסר שאני נמצא בנקודות זמן דומות. מה שקורה ביוד בית חודש, שם נסגר המעגל לגמרי, כבר עברתי את אני עכשיו נמצא באותו מקום, כבר עברתי את כל התחנות, ובלעדיו. עכשיו, אם הדבר הזה מתקבל, אתם מבינים ששלושה ימים הוא מאוד מאוד חריג. אין שום נקודה מעגלית של שלושה ימים. אולי ניסיתי לחשוב, מאיפה מוכר לנו הרעיון של שלושה ימים במקומות נוספים? אם נוכל לעמוד על סוד החטיבת זמן הזאת במקומות נוספים. אז הנה בשלושת ימי הגבלה, במילה אנחנו יודעים, היום השלישי הוא שם איזה יכולה עניין פיזיולוגי, נכון? התאוששות מניתוח, שזה לא דבר נעים, כן? הלאה, יש עוד? אסתר אומרת להם שלושה ימים, יש עוד? תשימו לב שהשלושה ימים האלה בדוגמאות המעטות שעלו הם כולם לא מהספירה הקוסמית ולא משהו גם על המעגלים. היום, היממה, החודש והשנה תלויים בתופעות קוסמיות. השבוע לעומת זאת מיוחד. והוא תלוי רק באמונה אחת שהעולם נברא ישיבה. לא קורה כלום בטבע. ביום השביעי, כלום לא קורה. זה נראה אותו דבר. תזכרו את המשפט הזה כשנחזור למשנה. גם השבת לא מפסיקה. עוד נחזור לזה, כן? אבל שלושה ימים לא קרה כלום בטבע, אבל זה כאילו זמן אנושי שבו אדם מה עושה? מתכונן למשהו? בוא נאמר אחרת, מה הוא עושה? הוא מעכל אותו. זה כאילו זמן שלא בא מהקוסמוס, מהמעגליות, הוא בא, הוא לאירוע, הוא מאירוע. כלומר, אם תיארתי את מעגלי האבלות, שאני חווה את הזמן בחוסר, ואני כל הסגירת מעגל, אני בעצם לומד לחיות בלעדיו, זה בעצם מה שאני לומד. כאן זה יותר משהו, זה נקודה שמתייחסת לאירוע. כלומר, היה יום המוות או הקבורה, שעברו שלושה ימים, כאילו התנתקתי, יש דבר כזה, דרך אגב, למרות שאולי זה לא טוב מה שאני רואה, זה תרגיל, אבל נכון, תעזור לי. ביחוד גיטים, אחר השבת, מתי זה? ולפני השבת, מה זה? שמתם לב, שלושה ימים? טוב, תגידו לי למה זה. ימות השבוע הם שישה ימים, אבל אולי אתם מבינים מה אני מנסה להגיד? שלושה ימים זה אולי חצי של שבעה? שמתם לב? זה תורי כמובן באיזה שאלה, מי אני סופר? שבת, נכון? אם אני לא סופר את השבת, אז יש לי בעצם שישה ימים, זה החצי שלו. בדיוק כמו הגמרא על גט או על הבדלה לפי דעה אחת, כן? מחלוקת, כן? לא הכנסנו פסחים היום, אני חייתי. עד מתי אפשר להבדיל? כן, יש דעה שעד יום שלישי, למה? כי אני עדיין אחר השבת, ואולי גם השלושה ימים הוא ככה. אני אזכיר את זה עכשיו בהלכה, נעבור מהתנך לחזל. יש דין בגמרא בשבת בדף י"ט, ששלושה ימים קודם שבת מפליגים בספינות. אם כבר נכנסת לתוך שלושה ימים לפני השבת, לא מפליגים. הראשונים לא כל כך בטוחים על איזה רקע, מה הבעיה להפליג בספינה? ויש שם מספר דעות, אני אזכיר פה דעה אחת, למה? כי משתלב את מה שאני רוצה להגיד פה, כן? דעה הזאת אומרת, מדובר באדם שרוצה לצאת למסע לדרך, אבל המסע יכלול, אם הוא בים, פיקוח נפש, צריך לחלל שבת. האם מותר לצאת לדרך שאתה יודע שאתה מכניס את עצמך למצב של פיקוח נפש? בא לעבור בשבת, אומר, סליחה?
לא, אני אומר, מתי הוא נכנס כבר למצב שהוא שם, כבר שפה אומר, מתחילת שבוע, שזה לא לקראת שבת.
מצוין. אז אומר, בא לעבור בעצם את הרציונל הבא, אם אתה ביום ראשון, אתה לא צריך לחשוב מה יהיה בשבת. אז תצא לדבר, מותר לאדם לנסוע בספינות? ביום ראשון מותר לנסוע בספינות? ביום שני מותר? אין לו ספינה. ביום שישי בערב תגלה שזה פיקוח נפש? בסדר, אז... אבל מה? ביום רביעי כבר, אתה כבר מתכונן לשבת. מה אתה צריך כבר לשאול את עצמך? אתה לא יכול לא לחשוב על השבת. מה, אתה מראש מתכנן להיות באונייה בשבת? גוואלד. אבל בוא נגיד, זה כאילו נראה שהשלושה ימים הוא לא עניין של מעגל. אין מעגל כזה, אני לא מכיר. השלושה ימים, מה הוא? הוא יקרא דבר, הוא התכוננות לדבר או השתחררות מדבר. זה נראה היסוד של השלושה ימים. יכול להיות, אני חוזר להצעה קודם, שהשלושה הוא חצי משבוע. כידוע, שבע פחות אחד לחלק ל... שתיים, יוצא שלוש, כן? גם הדבר הזה יכול להיות. מי שהספיק להם בירושלמי, אולי מה רעה, כן, חנה, אתה רוצה?
זה אחרי שעלילה שלושה ימים, רציתי כאילו, שהשלושה ימים זה הזמן הכי מינימלי לעבוד כל השלבים של השיבה. שזה גם את יכולה לראות יום, יום המיטה, יום הקבורה, יום הנינות, וגם להיות יום, יום האבלות. שלפעמים ימים הם כן יום אחד, לפעמים הם מתפצלים. ושלושה ימים זה הזמן המינימלי שאתה יכול לעבור את כל השלושה תהליכים.
אתה רומז למשהו שאני לא יודע אם מישהו הספיק להסתכל. שלחתי לכם לינק, מי שראה על הספר של רובין.
לא,
לא יודע, אפילו שנה, אוקיי, טוב. עובד לכם את זה עוד פעם. רגע, הוא מנסה שם לשחזר על פי מקורות שהייתה תפיסה קדומה שעיקר האבילות הוא לא שלושה ימים אלא שני ימים, שזה יותר קרוב לדברים של חנה. הנה יום המוות ועוד יום להתאבל, והוא הכיוון שהוא מנסה, מוקלט, אבל אני אגיד לכם את האמת, אני לא נורא מתלהב מהספר הזה, בסדר? אבל הכיוון שהוא, תדעו את זה, אני לא מתלהב מהספר. תראו, הכיוון שהוא מנסה של שלושה ימים זה הרחבה משניים. אני תיארתי את השלושה ימים, זה חצי מהשיבה. הוא מתאר את השלושה ימים כשניים שהוסיפו על המין ישרוחה כזה. אני נוטה יותר לחשוב שזה, שזה חצי מהשיבה. כן, אבל יהיה הדבר אשר יהיה, השלושה ימים האלה של בכי, ירושלמי, כן, מה שהתחלתי לומר, בירושלמי, אם ראיתם את ההסבר, באמת הירושלמי נותן הסבר ברוח הדברים שאני מנסה לומר פה. כן, מה הירושלמי מייחס את זה? מישהו ראה את הדברים לפני? ירושלמי מדהים. הירושלמי אומר שזה קשור בדברים שעוברים על הגופה בקבר, ראית הריקבון שלה, לא פחות מזה. אם אני תיארתי את הכל כמשהו פסיכולוגי, נפשי, האדם בהלם מהמוות, הוא בוחר, הוא משחרר, הוא צריך איזה כמה ימים כאילו להיות עוד, הוא עדיין בראש של האירוע, כן? בירושלמי פה מופיע, שאלו, כאן, ירושלמי אומר, בר כפרה כדעתי, דבר כפרה אמר, אין תוקפו של אבל אלא עד שלושה ימים, רבי אבא ברד, רבי פאפי, רבי ישוע דסיכלין ושם רבי לי, מקוטלת היומין, נפש טייסה על גופה, כלומר הנפש כאילו מרחפת מעל ה... הקבר, למה? כי מה היא רוצה לעשות? סבירה, היא חזרה לגבי, היא רוצה לחזור לתוך הגוף, היא רוצה לחיות גם כן. כיוון, היא חמיה, דשתני, זיוון דאפוי, כשהנפש רואה באיזה מצב הגופה נמצאת בקבר ביום השלישי, בלי להיכנס לתיאורים פלסטיים מדי, כן? כנראה יש שם תהליכי ריקבון, כן? שבקלי, ואז ללה. לאחר שלושה ימים הקרס נפקד על פניו, ואומרת לו, היי לך מה שגזלת וחמסת ונתת בי, רבי חגי בשם רבי יושי, עמדתי לו מנחה וזיהיתי פרק, לא, זה כמו משהו אחר. אבל מה בעצם נאמר פה? שהמוות לא סופי בעצם עד שלא, עד שלא עוברים שלושה ימים. המוות לא סופי. המוות נעשה סופי כשהנפש כבר לא מנסה לחזור לתוך הגופה, כשהגופה בעצם כבר לא קיימת. זה לא מתאר מעגלים פסיכולוגיים של האבל, זה מתאר משהו אחר, כמה זה סופי המוות הזה, כן.
שלושה ימים האלה זה רק מבחינת הדין, זאת אומרת יש שאמרנו ביום הראשון הוא קובר והוא עונן וגם אותו שעמים שהוא מת סופי. כמו שאמרת, זה לא מסתכל בכלל על המצב, אם אני מבין את זה נכון, שלושה ימים, על אחת, קובעת, שלושה ימים, שיבה זו רק בשפה, לעזור להווה לי את הכל.
נכון, מה שעולה בבירור מהמשנה שלנו, וזה מה שהירושלמי פה מנסה להסביר, זה נכון, שעיקר האבלות או שלושה ימים ראשונים. למה? כי אז לפחות הירושלמי אומר, כי עד שלא עוברים שלושת הימים הראשונים, הוא לא מת לגמרי. וכשאני נכנס לו למרביב, הוא כבר מת. זה כבר עובדה, זה כאילו עיכלת את זה, אתה כבר מבין שזה ככה, יצאת מהאלם, כן? אבל זה לא קשור, אני אגיד את זה בצורה הבאה, זה לא קשור בהשלמת מעגל חיים בלעדיו. זה לא קשור בזה, אני גם מסביר את העניין הזה. חלק מתהליך האבלות, לפי מה שאני מבין, והנחמה זה ללמוד להיפרד מהנפטר, כלומר לגלות שאתה חי בלעדיו. כמו שגם ילדים להבדיל, ילדים קטנים שנולדים, הם כל הזמן עסוקים בתהליכי פרידה מההורים. הוא בר ומאי אמו, הוא חלק מההורים שלו, ולאט לאט, כל הזמן הוא צריך ללמוד איך להתנתק עד שהוא עצמאי, כן? באבילות יש דבר דומה. אנשים שאני אוהב, אנשים שקרובים שלי, שקשורים אליי, הם חלק ממני. אני כאילו לא מדמיין את עצמי חי בלעדיהם. אנחנו היום, אני מניח, הכי מבינים את זה על בני זוג, כן? כאילו, מדמיינים אותם ויקרא שמם אדם, ככה אנחנו מדמיינים. נפטר, אתה צריך כאילו ללמוד, למצוא כוחות חיים בלעדיו. עכשיו, זה שזה נבנה במעגלים, כי אתה חיית מעגל בלעדיו. כלומר, המעגלים הם פונקציה של הנחמה, ללמוד להיפרד. שלושה ימים לא קשורים לדבר הזה. זה לא שעברו שלושה ימים, זהו עכשיו. שלושה ימים זה לקבל את המוחלטות של המוות, שזה אכן קרה. וכשאתה, אני יכול להגיד שהרבה אנשים שמת קרוב, הם פשוט לא מאמינים. מה, יכול להיות שכמו לא, כאילו, זה דבר מאוד מוזר. חוזרים להלוויה, והוא לא חוזר הביתה. הכיסא שלו ריק, הביתה שלו ריקה, איפה הוא? כן?
לא דווקא שבעה ימים.
ילדים קטנים שלא יודעים מה זה מוות, יכול לספר לכם, מקרים שאני מכיר, כאילו, הילד שהתייתם מאבא שלו בגיל צעיר, אחרי כמה זמן הוא אומר לי, אמא שלו, די כבר, שיבוא הביתה, מספיק עם זה שהוא מת, כן? כאילו, איפה הוא? במשהו, זה לא נחמה, מבינים? כלומר, שלושה ימים אומר, זה מוחלט, כלומר, שלושה ימים זה יחידת זמן שנמצאת, ואם אני ליד המוות, לא ליד, התקרבתי, התרחקתי, נתחתו, נתכונן, אני יוצא. זה העדים של שלושה ימים, זה מה שאלפים את הלוויתים קוראים בכי, כלומר, מה הכוונה שאתה בוכה ולא מספיד? והשיבה להספד. בכי זה פשוט להתפרק מהידיעה. וההספד מה זה? זה להקל, זה להאריך, זה לנסות לאסוף את השברים שלך. זה דין של שלושה ימים נראה דין אחר לגמרי. כן, בבקשה, דני, רצית עוד?
אני אומר, למה דווקא שיבה? כאילו מה, הגמרא, התוספתא קבע איזה מונח, ידע מה הרגשה הפסיכולוגית של אדם, שמה שייקח הוא השקע זה דווקא שיבה ימים. שלושה ימים אני מבין מצד הדין. למה שבעה? ואז 30.
פה אתה שואל, למה הגדילו את זה לשבעה? או מה טיב השבעה? אם הקשבת כאילו למה שאמרתי פה, ניסיתי בעצם לתאר שהשבעה הם באמת פועלים קצת שונה מהשלושה. דיינו, שלושת הימים הראשונים הם הבכי, ושאר הימים הם כבר ימי הספד, ימי נחמה. שם אנחנו גברנו לתורת סגירת המעגל של הזמן, כן? אבל רק אני חוזר רק ליסוד הדין. מי שקבר את מיתו פחות משלושה ימים קודם לרגל, מה בעצם הרע לו? הוא לא הצלח לפקוד. הוא בעלם. הוא עוד לא הקל את האירוע, כן? עכשיו פה באה המשנה והיא אומרת, אדם כזה לא אומרים לו שבטלו ממנו גזירות שבעה. לא אומרים. אז מה כן אומרים לו, כן? אז אני אומר, בתוספת ברור שמה אומרים לו. אז אתה מקבל הזדמנות אחרי החג. אני מעיר, זה לא כל כך פשוט, זה לא אופציה פשוטה בכלל, אופציה מאוד מאוד בעייתית, אבל לפחות נותנת הכרה. הדעה, אפשרות שנייה שאני ניסיתי להגיד שאולי נרמז, אולי קיימת במשנה, לפי קריאה מסוימת שלה, שאולי מה נגיד לו, אז תבכה. אולי תבכה ברגל, זה לא, אולי הייתי יכול להגיד את זה, כן? עכשיו זה נעלם מהמקורות האופציה הזאת, שתדעו, זה נעלם, כן? כן, בבקשה.
זה ש... משהו שיוצא מהתוספתא ממש בזה, גם לפי ההגעה של ליברמן, זה שיש שני מערכות של שיבה. אחד שזה דין בו, ואחד שזה דין ברבים.
נכון.
שזה גם תוצאה של ה...
פה אבינועם רומז גם להלכה הבאה, אז אולי נקרא אותה? ונראה אותו דבר, כאילו, עד כמה באמת אני יכול לעשות פיצולים בתוך השיבה, כן,
בבקשה. שאלה שכאילו מפריע על כל העניין הזה, כאילו, בסדר, עכשיו כאילו מגיע הרגל, ואז אומרים לי, אל תנהג אבלות. אני עדיין לא אהיה כאילו עצוב, אני לא אבכה, כאילו, מה זה משנה שאמרו לי עכשיו, בסדר, אתה לא תנהג אבלות. הבן אדם נורמלי, אני עדיין אהיה עצוב, לא עשית לכאורה, כאילו, לא... לפחות תן לו לעשות את זה בדרך הנכונה שהתורה אמרה לי. אתה עכשיו סתם כאילו לא נותן לו איך להוציא את זה.
התורה גם אמרה לו לשמוח.
אבל הוא שואל שאלה טובה, אבל השאלה הזאת, ושים לב, היא לא נוגעת לנושא הדיון היום. היא שאלה חשובה, ואני אסביר עוד פעם. השאלה שלך אומרת, למה לא נגיד אדם תתאבל ברגל? אנחנו פוסקים בשאלה אחרת. אדם, אחרי שהחלטנו שלא מתאבלים ברגל, אבל מה כן אומרים לאדם? אז גמרת? אז אתה לא בכלל לא מתאבל, או שאנחנו אומרים לו בוא תדחה, כן? עכשיו, מבחינת הרציונל הברור של המשנה, ברור מה היא אומרת, וגם ברור מה התוספתא מנסה להגיד. אנחנו עוד לא למדנו את השאלה ומי חלק על זה, כן? כי כולנו יודעים שזה לא ככה הלכה למעשה. מה שבעצם ניסיתי לעשות הוא כבר להכין אתכם לכך שנבין שהיות והפתרון או ההצעה של התוספתא ואולי של המשנה היא הצעה בעייתית. אולי לא הייתה ברירה אלא מה להגיד, אל תתאבל, כן? כלומר, בעצם ניסיתי כבר להסביר את הסברה של הדעה שאני חושב שהיא די מושמצת במקומותינו, שהיא הלכה למעשה. דיינו, באמת, למה שללו את האבילות? כי יכול להיות שאין אופציה. בוא נגיד ככה, האפשרות שאתה מעלה. פשוט תן לו להתאבל. אני חושב שרבים פה חושבים אותה, ומבחינת התנאים זה לא אופציה, כנראה בכלל, כן? זה לא אופציה. אני אומר, בוא נחשוב על זה עוד פעם כשנגיע לשבת.
זה הייתה אופציה, כי הם שאלו את זה.
נכון? אולי זו הייתה אופציה, כן? אני רמזתי קודם, במפני שאמרו, אולי מתחבא משהו, כן?
שינוג עבודתו ברגל, זה מה שכאילו, אולי ברור מאליו, אבל חשוב כזה, זה דעמים.
זה נכון, זה נכון. מה שאני כן יכול לומר, שיש דעה, אבינו, מיד נחזור אליך. דיון שלם את סופשה אולי במן, אז אני מציע שנעשה את זה גם עם הסוגיה בשבוע הבא, על הלכת תת. שם הברייתא אומרת, מי שקיים כפיית המיטה שלושה ימים קודם לרגל, לא יכפה אחר הרגל. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אפילו יום אחד. רבי אליעזר ברבי שמעון אומר, בית שמאי אומרים שלושה ימים, ובית הלל אומרים אפילו שעה אחת. כן, וכאן רבי אליעזר יש לו דיון שלם, איך רבים רצו, בעצם התלמודים, כן? איך רצו להסיק שלשיטת רבי אליעזר בן יעקב, ולשיטת בית הלל לפי רבי אליעזר ברבי שמעון, שפה אנחנו רואים דעה שחולקת על כל המערכת שתוארה פה קודם. לנו דעה שהיא אומרת, אפילו שעה אחת, אפילו יום אחד, אתה יותר לא חוזר לזה. אפשר ליברמן בעצמו חושב שבתוך התוספת העצמה, פשוטם של דברים, שזה דיון מיוחד על כפיית המיטה. זה לא על כל ניוגי אבילות. אני עוד לא מספיק מרגיש שאני מבין מה זה כפיית המיטה, אבל אני יכול לומר שהבחנה כזאת מבין היתר יכולה לעמוד על תבנית דומה למה שתיארתי קודם. בלשון אחרת, יכול להיות שכפיית המיטה זה דבר שאין אפשרות לעשות אותו לסירוגין, אין דבר כזה. בכפיית המיטה, אני חוזר לגמרא במועד קטן, בדף י"ד. כל ניוגי אבילות למדו ממה? ממה למדו אותו? מפסוקים, נכון? היחיד שלמדו אותו לא מפסוקים זה כפיית המיטה. מה היה ההסבר שניתן של הסוגיה? מה זה כפיית המיטה? כאילו הדמות הסתלקה, אז אתה חייב, כאילו המיטה מסמלת את הדמות, אתה לא יכול שהמיטה תראה אותו דבר. עכשיו כאן אני מתרגם את זה לשפה יותר מושגית. כמו שתיארתי קודם, הבדל בין תקופה לבין ספירה של ימים, ניהוגים שהם יותר חיצוניים באופיים. נקרא להם בלשון המשנה גזרות שיבה. אפשר לעשות, אפשר להפסיק, אפשר להמשיך, אפשר לחזור, אפשר לעשות פוס, כן? אפשר לעשות דבר כזה. כנראה שכפיית המיטה שייך לתחום דומה למה שקודם אני קטרתי לבדוק, זה מבטא רציפות של תודעה. ואם אתה העלית את המיטה, אתה יכול פיזית להפוך אותו, אבל זה כבר לא זה. בלשון אחרת, יש דברים שאם מפסיקים אותם, הם מאבדים את משמעותם. יש דברים שהם פשוט ניוגים. זה ג'סטות, זה פעולות. טוב, פעולות, תעשה, תפסיק, תחזור, וכולי. לעומת זאת, דברים שמבטאים תודעה רציפה. וכנראה, אני אומר, אני מחפש את ההגדרה, כן? כנראה שכפיית המיטה שייך למקום הזה. כנראה שדברים כאלה,
זה לא ניהוג
שמראה אבל,
זה ניהוג שמבטא את החוסר,
נכון? אז אם כבר זקפת את המיטה, האם אפשר באמת בחוסר רציפות לעשות את זה, כן? אבל האמת היא, זה תלוי פשוט בשורה הבאה בתוספתא, כי מה נאמר בשורה הבאה? ובערב שבת זוקף את מיטתו, ומוצאי שבת קופה, אפילו מה? לא נשתר יום אחד בלבד, אז מה אני מבלבל לכם את המוח? כנראה שכפיית המיטה גם, מה אפשר לעשות לה? פה, אז נכון? אבל זה משהו שנצטרך עוד לבדוק אותו, כן? אני מציע לקראת שבוע הבא נגיע לסוגיה של הבבלי, אז בוא נחזור לברייתא הזאת, וננסה לברר האם הברייתא הזאת חולקת על כל הנאמר, או האם הברייתא הזאת היא רק על כפיית המיטה, ולנסות להבין מה מיוחד בכפיית המיטה. אבל בכל אופן, אבינועם צודק שכדאי לצרף פה לדיון, את הלכה זין גם כן, שמתארת אדם שמת ברגל, וגם פה איזה שאלה עולה על הפרק, פיצול השיבה, אי פיצול השיבה הוא דבר אפשרי, כן? מה אומרת התוספת? שלושה מתוך הרגל מונה שבעה אחר הרגל. למה הוא מונה שבעה אחר הרגל? כי הוא ברגל בכלל לא מתאבל בכלל, כן? הלאה. ארבעה ראשונים מתעסקים בו רבים, שלושה אחרים אין רבים מתעסקים בו, לפי שאין הרגל עולה לו שיתעסקו בו הרבים. ליברמן כמובן פה לא כל כך מסתדר עם הנימוק הזה, והוא טוען שצריך להגיע במקום לפי שאין, להגיע לפי שאמרו. הוא טוען שהיה כתוב בכתב היד הקדום, שין, א', גרש, ופתחו את זה לא נכון. ככה הוא טוען. אבל מה בעצם נאמר פה? שגם אדם שמת לו, מת ברגל, והוא מתחיל את כל האבילות אחר כך, ואנחנו מבחינים מן שאלת הרבים שמתעסקים בו. כלומר, יוצא ככה, במהלך חול המועד, אותם שלושה ימים, למרות שהוא לא נהג ניוגי אבילות, אבל הרבים התעסקו בו, ולכן לא דורשים מהרבים, מה לעשות? התעסק עמו עוד שלושה ימים, די בארבעה ימים, כן? ולשון אחר, מה בעצם אנחנו מתחילים לגלות פה? התעסקות באותה שאלה, שעוד נחפש את הנוסחה, איך להכיל אותה, והיא, מה זה בדיוק שיבה? שיבה פה ברור, כוללת מצד אחד דרישות ממנו, מצד שני, מה הוא גם כולל? מה זה רבים שמתעסקים בו? כנראה ניחומי אבלים, פתאום אני מגלה שזה בצפות דברים לא חפפים. אני אומר, לשיטת התוספתא, שאפשר גם לפצל, הדבר הזה דווקא עולה בקנה אחד. כלומר, מה בעצם אנחנו מגלים? שאולי אבילות או שיבה, אני חוזר למי שמפצל אותו, איך הוא תופס אותו? כמשהו שלא חייב להיות צמוד לניחום. מה כמה לא הוא לא צמוד לניחום אבילים? הוא לא קשור בתהליכי הנחמה, הוא לא קשור בתהליכי המצבי הנפש הפסיכולוגיים, או אני חוזר לסכם את השאלה בשעת העל שיש פה, והיא באיזה מידה השיבה זו חובה הלכתית שאדם צריך לבצע, שיש שבעה ימים עם וי שהוא עשה משהו, ואז הוא ניתן לפיצולים, ואפשר להיות בשבעה בלי ניחום אבלים, אפשר לחיי אבלים בלי שבעה וכו'. ואני בא ואומר, זו תקופה שעובר משהו על האדם, והיא לא ניתנת לפיצול. כלומר, יכול להיות, אני אסכם, שהשאלה בסוגייתנו היא לא שאלה מקומית בהלכות אבל ברגל מה הוא עושה, אלא זאת שאלה כללית על טיב ימי השיבה. מה זה שיבה? עכשיו, אני אומר, בשיטת התוספתא יותר נראה שמה זה שיבה? זה ימים, צריך שאתה מביא. אז אנחנו אומרים, אתה מת שיומיים, טוב, תעשה וי, עכשיו פוז, עוד שבוע תחזור, תעשה עוד, אני עושה גם באמת ברגל, כל מיני פיצולים למיניהם, זה יותר נראה כספירת ימים. אני שואל, האם בתוך הלכה ת' ואיך שלפחות הוא הובן בתלמוד, כן, בבבלי, האם אין פה איזה רמיזה שאנחנו, קשה לנו לקבל תפיסה כזאת של שיבה? כלומר, הנושא הדיון הוא לא רק רגל, נושא הדיון הוא גם מה זה שבעה? כן, שזה מוליך אותנו להלכה האחרונה בתוספתא, כן, בבקשה.
אפשר גם לפרש את זה על הסוגיה הקודמת,
בבקשה.
לעבל עצמו אי אפשר לקיים את הבילות בתוך הרגל, אבל אין איסור של נחמה ברגל, לרבים. אז זה לא בדחה.
ובלשון אחרת, התוספתא הזאת גם מה שחשוב בה זה שהיא משאירה מקום לניחומי אבלים ברגל. או אם אנחנו מתקשים להבין, חנן, מה ששאלת, מה קורה ברגל? מה, באמת הוא, התשובה, אנשים האלה ננחם אותו. זה גם מקובל עד היום, ואדם שמת לא עומד ברגל, לא כאן, הוא לא הולך לטיולים, לא, הוא יושב בבית, ועם נעליים, ועל כיסא, ובלי קריאה, ואנשים באים, ומדברים איתו, וזה, כאילו, זה דבר מאוד מקובל, כן? מה זה אומר? שלא כל כך התכחשנו לה, לתחושות שלו, להרגשות שלו, עכשיו זה באיזשהו מקום, אם כך מעלה שאלה, בוא נעשה כזה אבינוע בצורה הבאה. האם הצנודות הנפשיות שעוברות על האבל צריכות להיות מבוטאות באמצעות האבילות ההלכתית? או בלשון אחרת, אם תיארתי לכם ביום שלישי בשם סבי הרב, שיש פה קיום שבלב שהניהוגי האבילות הם הבא שלו, האם זה נכון הדבר הזה? אולי יש מסלול משלו למבעי הנפש, ויש מסלול נוסף שנקרא ניוגים, בלשון אחרת, אם מישהו קשה לו, אני קודם מדבר על הדעה בגמרא, אבל מישהו קשה לו לקבל שבן אדם שמת לא מת, הוא לא מתאבל, אולי צריך להגיד, הוא לא נוהג ניוגי אבילות, אבל הוא מתאבל, אולי צריך להגיד את זה, כן? כלומר, מה בדיוק ההכלה של המצב הזה? איך אני מתאר אותו? באמת זה נכון, רק זה שאתה יושב על הרצפה, זהו. כלומר, עכשיו השאלה הזאת במידה מסוימת עולה בסוף הלכה ת', שכן מה הסוף הלכה ת' אומרת? זו מחלוקת אדירה בין הראשונים, ועל המחלוקת הזאת יושבת כל פרשנות המשנה. אבל אינו רשאי להתאבל בתוך המועד, אבל נוהג מצינה בתוך ביתו. וכאן זה לכאורה הגד ברור ומפורש, שנוהגים דברים שבצינה ברגל. מה, הספקתם לראות משהו בעניין הזה? את הגמרא בכתובות, את הרמב"ן, מישהו הספיק לראות משהו? מישהו רוצה לסכם? מי שראה, מיכאי, ראית? אתה רוצה לסכם לנו קצת?
יש, הגמרא בכתובות מביאה שיטת רבי יוחנן שאבלים ברגל, שיש אבלות בנתינה ברגל. הרמב"ם לא מקבל את השיטה הזאת, ומעלה האופציה של שיש שם טעות בנוסח, אבל הרמב"ן דוחה את מכל
וכל. מה היה נוסח הגמרא בכתובות לשיטתו? לא רגל, אלא שבת. בעצם השאלה היא כזאת, האם בגמרא בכתובות אני גורס שמדובר על רגל או מדובר על שבת? בבקשה. וכאן, מיכאי אומר, וזה מחלוקת גדולה מאוד, אני מבקש שתעיינו בזה בין הרמב"ן לבין הרמב"ם, אני עוד רוצה שנעיין בזה בפנים ברמב"ן, כי יש פה הרבה מה לומר על שיטת העבודה של הרמב"ן. המחלוקת גדולה מאוד, האם ברגל יש נוהגים דברים שבצינה? אתם ודאי מבינים שמה בעצם השאלה, אם יש דברים שבצינה ברגל? מה קרה לאבילות ברגל? כלומר, אם האבילות ברגל, אם אין דברים שבצינה, זה הרמב"ם, אז מה אני אומר לעצמי, מה קרה לאבילות הזאת?
בטלה.
לעומת זאת, אם יש דברים שבצינה, אני בעצם אומר לאדם הזה, אתה ממשיך להתאבל, רק אתה לא מפגין את זה כלפי חוץ. כלומר, לכאורה, זו מחלוקת מאוד מאוד דרמטית, גם מבחינת השאלות, מה באמת עובר על האבל ברגל. כמובן שהמחלוקת הזאת היא, כדי שנבין אותה, אנחנו צריכים להשוות אותה עוד פעם לשבת. כלומר, אם אני אומר שבשבת נוהגים גם דברים שבפרסיה, אז אנחנו מבינים מה בעצם הפער בין רגל לבין שבת. אם בשבת גם אבלות לא נוהגת, כלומר רק דברים שבצינה, בעצם יוצא פרדוקס שמחייב הסבר בתוך המשנה. מה המשנה אומרת? שהרגלים מפסיקים ואינם עולים. שבת עולה ואינה מפסקת, כן?
זה הפסקה ברגל.
עכשיו, קודם כל ברמה הטכנית, מה ההסבר בין? אז לפי הרמה מה אנחנו נאמר? הנה ההסבר הכי פשוט. לא הסברנו שום דבר, אבל הבנו. בשבת יש ניוגי אבילות, הכוונה דברים שבצינה, ולכן היא עולה. ברגל אין אפילו דברים שבצינה, לכן זה גם לא עולה. כן, כאילו, אין מה לספור את זה, כי לא נוהג כלום. עדיין, אנחנו צריכים לשאול, למה בשבת יש דברים שבצינה וברגל אין? אז זה כבר למדנו בעצם בסוגיה הקודמת, שלפה רק צריך להוסיף, בסוגיה הקודמת דיברנו שברגל עיקר המצווה היא שמחה, בשבת, התוספות בחב ג' למישהו הספיק לראות, ותלמיד רבי חיים מפריז בדף י"ט אומרים, האמת היא זה לא כך פשוט מה שאני הולך להגיד לכם בשמה, אבל הם אומרים שבשבת המצווה איננה לשמוח בשבת, אלא המצווה היא עונג, והיות ובשבת המצווה היא עונג, הוא לא עומד בסתירה לאבלות. אתה יכול להיות אבל בשבת, כי התורה לא ציפתה אותך לא להיות עצוב בשבת, מותר להיות עצובים בשבת. במאמר מוסגר, האם באמת זה נכון ששבת הוא לא זמן של שמחה? במטבע הברכה של תפילה, מה אנחנו אומרים? יסלחו במלכותך. טוב, נוסח ספרד מתי אומרים? בכל התפילות. אשכנז מתי אומרים? רק במוסף. יסמכו בך ישראל מקדשי שמך. נוסח ספרד? אומרים, נוסח אשכנז? אומרים וינוחו, נכון? אז נוסח ספרד במטבע הברכה מבטא ששבת הוא זמן שמחה. אמרתי, נוסח אשכנז מבטא את זה רק במוסף, ולא קשה להסביר, דווקא את נוסח אשכנז. גם נוסח ספרד לא קשה להסביר, נוסח ספרד חושב שיש שמחה בשבת. אבל מה...
אבל יגי, זה גרנאי.
נכון. אבל מה ההבדל בין מוסף לכל השאר? אני חוזר למה שאמרנו בשבוע, בשיעור הקודם. מה זה לשמוח? להיות לפני השם, במקדש. מוסף, שהוא כנגד תפילת מוסף, כנגד קרובה מוסף. אז יש שמחה בשבת, אולי במקדש, הפסוק, ביום שמחתכם ובמועדכם, ובראשי חודשיכם, הוא כולל גם את השבת.
שאר התפילות הן גם כן נגד קורבן,
אה?
שאר התפילות.
אז פה אתה נוגע בשאלה שהערה שהעירו תוספות וכתבו לזה הרבה, שאולם תקנו אותם כנגד קורבנות, אבל התוכן הוא לא תוכן של קורבן. דהיינו, התפילה הזאת היא רחמה. לעומת זאת מוסף הוא לא רחמה. למשל, יש דעות שתפילת מוסף אין התשלומים. כי זה תוספות בברכות דווקא בא. בטל זמנו, בטל קורבנו. למה? כי תשלומים בנו על רחמי. אין רחמי במוסף, כן? יש דעות, זה דיון ברוקי ועגר, שמי שלא שוקל שקלים פטור ממוסף. נשים ופחות מבני חף. כשאני הייתי בר מצווה, באותו קיץ, אחרי הבר מצווה שלי, היינו בנופש בהר כנען, ופגשנו את הרב גוסטמן, ראש השיבה הגדול בירושלים. אז הוא... ככה התעניין בנו, את הבר מצווה, אז הוא אמר לי, רב חיים אויזר, הרב של וילנה, היה מקפיד לעלות חזנים נערים בני מצווה. למה? הוא היה אומר, אין להם עדיין חטאים, הם תמימים, שיהיו חזנים חוץ ממוסף. למה? כי הוא סבר שרק מי ששוקל שקלים, עד גיל חף, רק מגיל חף יכול להיות חזן למוסף. אבא שלי אמר לי שאפשר גם לפני גיל חף, אבל כן אני מאיר, אבל שקלים לכאורה גם את התמידים קנו מתרומת הלשכה. אז מה התשובה? ששאר התפילות הם רחמה. רגע, בוא נחזור לעניין שלנו. כלומר, גם את הרמב״ם עדיין צריך לשאול ולהסביר ולמה יש דברים בצינה בשבת. אבל בחיית הרמב״ם זה ההסבר הפשוט של ההבחנה של המשנה. בשבת אין אבילות, יש אבילות, סליחה, דברים שבצינה, וברגל מה? אין, זאת הכוונה. בואו נלך לדעה שהאבילות נוהגת בשבת, זה לא הסבר פשוט. בשבת בפועל יש אבילות, אפילו דברים שבפרסיה, אבילו ברגל, אין. אבל בשיטת הרמב"ן, שבפועל מה הרמב"ן סובר? שבשניהם נוהגים דברים שבצינה. אז מצד אחד נאמר פה, אם ימזור קצת לחנן, הנה גם ברגל אתה מתאבל. אתה צריך לחוס יותר על הרמב"ן, אני חושב, כן? אתה צריך להגיד, הנה, הרמב"ן מבטא... שהאבילות לא נעלמה, יש לזה אפילו ביטוי, כן, זה ממשיך, אתה לא מקלקל את האוויר, הייתי אומר ככה, אתה לא צריך להיות חוגג, אתה גם לא, אסור לך לקלקל את החגיגה של כל האחרים. ככה הייתי אומר, בדיוק. אבל עדיין, חנן, השאלה היותר גדולה, מה הפשר המשנה שזה מפסיק וזה לא מפסיק? למה? אין אותו דבר. אז פה גם כן, אתה יכול להגיד, אין אותו דבר... בניוגים לא אותו דבר בחוויה, אבל בכל זאת זה דורש קצת הסבר. ובאמת הרמב"ן עצמו, שהוא ניגש לטפל בשאלה הזאת, הוא לגמרי מתנתק מההסבר שעובד על החוויה. הרמב"ן מדבר על משהו שונה לגמרי, שהוא לאמיתו של דבר בנוי על סוגיית הירושלמי. שכן הירושלמי שואל את השאלה הזאת, בסוף הלכה ה', אני קורא, אומר הירושלמי, מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת, ורגילים מפסיקים ואינם עולים. רבי סימון בשם רבי יוחנן שהוא מותר בתשמיש המיטה. קם רב ירמיה עם רב יהודה ורבי סימון אמר לה, אכן אמרים כל תלמידוי דרבי יוחנן, מה אומרים על החכם הזה? לשמה ברנש מיני ידע מילתא על האבוך. כלומר, אתה היחיד שיודע שרבי יוחנן אמר את זה, או בנים אחרות, רבי יוחנן מעולם לא אמר את זה. אמר לה, רבי יעקב, אינדי תמרת, לא תמרת, אלא מין אלי מילה יד, אכן אכן. מילתא דרבי יהושע בן לוי אמרה שהוא אסור בתשמיש המיטה. ואמר רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, ולא אמרו אין אבל ברגל, אלא שהרבים נוהגים בו בצינה. מה הוא בצינה? שהוא אסור בתשמיש המיטה. הטיבון הרי הרגל, הרי אסור בתשמיש המיטה ואינו עולה. אף השבת הועיל ואסורה בתשמיש המיטה. לא תעלם אותו דבר. אמר רבי בא, אפשר לשיבה בלא רגל, אבל אי אפשר לשיבה בלא שבת. שזה הסבר. שלגמרי מנתק אותו ממה? משאלת המהות של הימים לדבר שלכאורה יותר טכני. דהיינו, מה הכוונה?
חייב להיות שבת.
חייב להיות שבת, ולכן מה?
לכן לא יפסיקו מזה אבלות.
כמו נו היינו אומרים, בעצם מבחינת הנתונים, שבת ויום טוב זה אותם, זה אותם נתונים. זה אותם נתונים. שניהם היו אמורים בעצם, מה לעשות? לא, הפוך. שניהם היו אמורים להפסיק. אני רוצה להסביר עכשיו את הרציונל למה זה מפסיק. בסדר, אני רוצה להסביר. לא, אני אסביר. אני אסביר, זה נסיים, כי הזמן נגמר, ונגדיר מה נעשה בשבוע הבא, בסדר? לא, אני רוצה להסביר. האבלות אמורה להיות רציפה. אני חוזר לנקודה שניסיתי לשכנע אתכם היום. זו תקופה. אתה לא יכול לעשות פוז, בסרט אפשר לעשות פוז. אי אפשר לעשות פוז באבלות. אין דבר כזה, אני מפסיק. ולכן בעצם ברירת המחדל הייתה שאם יש יום שבו אתה לא נוהג ניהוגי אבלות, הנה אמורים להגיד לך, אתה לא יכול לחזור לזה. ומי מייצג את המושג הזה באופן בסיסי? הרגל. אבל בשבת למה אני לא יכול להגיד את זה? כי אחרת לא היה שיבה. כלומר, אי אפשר להגיד, כלומר, ברגל, לפי ההסבר הזה אני בעצם אומר ככה, ברגל, אני בעצם מה אומר לך? את המושג היסודי שגם הייתי רוצה לומר אותו על מי? על השבת, רק בשבת אני לא מצליח להגיד אותו. אפשר גם לחשוב בכיוון הפוך לפרש את הדברים. איזה כיוון הייתם אולי חושבים? אפשר לחשוב בכיוון הפוך?
זה לא אמור
להפסיק. אה?
זה לא אמור להפסיק,
שתרגל
הוא ארוך. כן, זה לא אמור
להפסיק. אני שואל האם אפשר להסביר הפוך, שהמושג הבסיסי הוא... הוא שבת, בעצם את הדברים שבצינה אומר שנהגת אבילות, היות ונהגת אבילות, לכן אתה יכול להמשיך, אז למה ברגל אני לא אומר את זה? כאן אתה כבר מעלה, זו הסברה, זו הסברה שהרמב"ן עצמו מעלה, אני רק שואל אם זה נכנס במילים של הירושלמי. אפשר לשיבה ולא רגל. ובא ש... תזכיר את השם? מה שדביר בעצם מעלה, שזה אנחנו צריכים לסיים, זה הסבר הרמב"ן, אבל הוא הסבר שלפי מיטב הבנתי לא נכנס במילים של הירושלמי, אבל הוא הסבר שמבחינת התבנית שלו טוען את הטענה הבאה, אם הבנתי אותו נכון. הרמב"ן אומר, האמת היא שדברים שבצינה זה לא הבעת אבלות, מצד שני, מי ששומר דברים שבצינה, הוא שומר אותם, באופן כזה שמה הם מאפשרים לו? בדיוק. אני אתן לכם דוגמה. ספירת העומר. מי ששוכח יום אחד לספור עומר, הסופר בלא ברכה, כן? ומה קורה אם הוא נזכר בבוקר, ספר בלי ברכה, הוא יכול מה לעשות? מה בעצם העניין? העניין הוא שספירה חייבת להיות 1, 2, 3, אין דבר כזה לספור, 4, 6, כן? עכשיו, יכול להיות שאדם אולי פספס את המצווה, אבל מה נותן לו שהוא סופר ביום בלי ברכה? שעדיין יש רצף בספירה שלו. מבינים? עכשיו, גם בישיבה, אני רוצה לשאול שאלה דומה. אני יכול להגיד, אתה ביום הזה לא מקיים את האבילות. מצד שני, ביום הזה, מה אני אומר? אתה שומר על הגחלת כדי שהיום הבא, בוא נגיד ככה, זה כמו להוריד ווליום בסרט במקום לעשות לו פוסט. בסדר? כלומר, הסרט ממשיך לרוץ על המסך, כן? עכשיו, פה הרמב"ן אומר שהשבת... היא מאפשרת לך, עם סיום השבת, מה לעשות? לחזור לאבילות שלמה. לא מעט, מה קורה באבילות ברגל? האבילות תתאדם מתי? אתה תעשה דברים שבצינה, אבל אתה אף פעם לא תעשה מה? אתה אף פעם לא תחזור לפרסיה. במובן הזה... כאילו הסרט נגמר. עכשיו, אבל הרמב"ן אבל אומר את זה, על קובע מיתו לפני הרגל, שהוא לא צריך אפילו דברים. מתי הרמב"ן אומר שנוהגים דברים שבצינה? אם הוא מת ברגל. אם הוא מת לפני הרגל, אז לא צריך דברים שבצינה. למה? כי דברים שבצינה זה שמירה על אש קטנה שמאפשרת לך לחזור. אבל אם אתה לא יכול לחזור, אז בשמה. בעצם, מה שהרמב"ן אומר בדבריו, ודביר צודק, שהוא תולה את זה הכל במחלוקת התנאים על הצוות וכו', שכבר די ניתחנו אותה פה, אבל נחזור לדברים בתחילת השיעור הבא, זה שמדברי הרמב"ן עולה, ההבדל הוא לא בחוויות של השבת מול חוויית הרגל, ההבדל הוא לא בשאלה האם נהגת דברים שבצינה או לא, ההבדל הוא באורך היחידה, האם השבת היא מובלעת בתוך תקופת האבלות, או האם, כלומר, האם יש דרך להחזיר את תקופת האבלות שזה שבוע וזה חג, זה ההבדל. לפי זה, אם אני אמצא, זה הצלט, אם אני אמצא חג שהוא יום אחד כמו שבת, אז מבחינתי יהיה אותו דין. בסדר, אנחנו נעצור כאן. מה נעשה פעם הבאה? אנחנו צריכים לגמור את הרמב"ן, ובעיקר להתחיל ללמוד את סוגיית סוגיית הבבלי. בוא נראה מה קורה בבבלי, כשכבר תשתיות הרעיון אני ניסיתי לתת. דהיינו שחוץ מלדון בשאלת רגל, מה הוא צריך לדון? אבלות מפוצלת. האם יש דבר כזה? הרי אבלות היא תקופה. בסדר? מה עם שבוע?